טוב, זהו, מתחילים. אז נתחיל עם, עם הטקסט הזה, כי זה, יש פרסות שזה זה בעצם המעבור אחר כך למה שכתוב בקושייה שלנו. עם כיסא, התחלנו, אני מזכיר שיהיה לנו שתי קושיות, שזה לא סתם קושיות, שבגללם הפרק לא מובן, או שצריך לתרץ אותם בשביל שלא יקושה בפרק, אלא כמובן המפורשים פה, הקספי והפודי, אומרים שהקושיות האלה זה מהסוג של הסתירה השביעית שהרמב"ם אומר בפתיחה, והסתירה השביעית זה מעשה מרכבה. זאת אומרת שמעשה מרכבה הוא ביסודו סתירה, הוא בעצם מעשה מרכבה זה ההתחלה של העולם, והעולם מתחיל מסתירה. כן, הסתירה בין האינסוף למוגבל. יש לה הרבה ניסוחים שונים. עכשיו, אמרנו, אנחנו לא מחפשים תירוץ לסתירה הזאת, אנחנו לא מחפשים ליישב אותה, תמיד צריך להזכיר את זה מחדש, יש לנו התנאיה אוטומטית, ששומעים את המילה סתירה הזו, או צריך לתרץ, צריך ליישב, צריך שזה יהיה מובן. אז זה כל כך אינסטינקט שמוטבע בנו ומובנה בנו, כל התרבות שאנחנו חיים בתחילה לפי זה, וכל מי שנחשב הוא נחשב בגלל זה. זאת אומרת, שפינוזה הוא הלך לפנתאיזם והוא עזב את זה שהאל נפרד, כי הוא לא יכול לסבול את הסתירה. אם האל נפרד זה סותר לפנתאיזם, אם אין פנתאיזם אז העולם הוא ריק מאלוהים, אז לא יכול להיות בו חוכמה, לא יכול להיות בו סדר, לא יכול להיות בו אחדות, הוא לא יכול להיות חי, הוא לא יכול לגלות אלוהות, את הנשגב, העולם לא מגלה כלום, כי אלוהים הוא לא בעולם. אז חייב להיות שאלוהים בעולם, גם אם אלוהים לא בעולם, אז הוא לא אחד. אז כי יש את אלוהים ויש את העולם, והם נפרדים. והעולם זה לא אלוהים, אז הוא משהו אחר, אז הוא לא מכיל אלוהות, אז מה זה כל הסדר, מה זה כל היופי, מה זה כל החוכמה, אין? אי אפשר לסבול שאין פנתאיזם. זאת אומרת, אם יש פנתאיזם, וזה חייב להיות, אז אין את הטרנסנדנטיות, אין את האלוהות הנבדלת מהעולם, כי זה או זה או זה, תחליט. צריך להגיד שאלוהים הוא נבדל לגמרי והוא לא בעולם, וגם הוא בעולם. זה סותר. אז אי אפשר לסבול סתירה. אז הוא לא רוצה להשאיר את העולם בלי אלוהות, כי רואים בעולם שהוא אלוהים. וגם אלוהות לא תהיה אחת. אז זה הכרחי. אז שלום אריאל. יצאת למרפסת. יותר נעים. בסדר. אז פינוזה הלך לפנתאיזם, והחז עליו שהוא כופר, זאת אומרת, הוא חיפש את האלוהות, הוא חיפש את האלוהות בעולם. הלוואי עלינו שכולם יהיו ככה כופרים כאלה. זה לא כופר כזה רע, אבל זה טעות גדולה, כי אם אלוהים הוא לא טרנסטנדנטי, אז כל המושג של אלוהים הוא שונה, הוא לא נפרד, אז הוא אחד, הוא כמונו, אחד מאיתנו בתוך העולם. הוא לא, זה בעצם לא אלוהים, זה עוד איזה כוח בעולם, זה קשירה מאוד, זה הורס את כל המושג. ומצד שני, שהיא בן רושט למשל, או אני יודע בעקבותיו פרופסור ישעיהו ליבוביץ', או כל מיני, או כל המדע המערבי, דקארט, לייבניץ, ניוטון, קאנט במידה מסוימת. כל החשיבה המערבית, הם בנויים על זה שאם יש סתירה בין זה שאלוהים הוא בעולם או שהוא נבדל, אז הם הולכים לכיוון של נבדל. בגלל שמבינים שאלוה שהוא לא נבדל, אז עוד אחד, הוא חלק מהמערכת של העולם, אז מה זה חשוב איזה חלק, אם זה חלק הכי גבוה, הכי גדול, הנפש, או שזה פרה. יש פרה ויש אלוהים. זה עוד משהו שקיים, זה עבודה זרה גמורה. אז ישר ליבוביץ' נורא נלחם נגד עבודה זרה הזאת. הוא אומר, לא, אלוהים זה לא שיש פרה ויש אלוהים ויש כל מיני דברים בעולם. אלוהים הוא מחוץ לעולם, הוא אינסופי, הוא נבדל. אז מה כן יש בעולם? אז אין בעולם אלוהות, אז מה זה מה שאנחנו רואים? זאת אומרת, כולם נפלו פה על הסתירה הזאת, כי זה לא רק הם, אפשר לעשות פה גם המדברים, אפשר לעשות רשימה ארוכה של כמעט כל זרמי המחשבה בעולם. כל אחד נחשב בסתירה הזאת מצד אחר. אחד אומר, או שאלוהים זה עולם, אז הוא לא נבדל, או שהוא נבדל זה לא עולם, ויש לזה כל מיני וריאציות, יש לזה כל מיני דרכים ודרכי דרכים, וכל מיני אופנים לנסות לעקוף את הבעיות, להציג את הבעיות, לברוח מהבעיות, לנסות לפתור את הבעיות, ולא מצליחים, אבל נשארים מניסיון, אז זה גם כן יצירה פילוסופית. ויש הרבה מאוד, אפשר לעשות את זה אנציקלופדיה, אבל זה, בסופו של דבר כולם נופלים בסתירה הזאת, כי הסתירה הזאת דורשת, כאילו בן אדם בא עם שכל, הוא אומר, לא מוכן לקבל סתירה, אין דבר כזה סתירה, אם זה סותר, אז צריך לתרץ, אז זה לא נכון, אין דבר כזה. והרמב"ם אומר, או שאתה הולך למקום שאתה מבטל את השכל ואתה נהיה מיסטיקן, אז הרמב"ם אומר, לא, אני לא מיסטיקן, אני לא מבטל את השכל, אבל אני רואה את הסתירה, אני פשוט מבין שהשכל שלי זה לא השכל הכי מבוגר, זה לא השכל הכי שלם, זה מה שיש לי, אבל יש דברים שמעליי, הוא כותב את זה בהמשך בפרקים מלמד ב', שהשכל האנושי הכוח שלו עד כאן ולא יותר. אז זה כמו ילד שהוא מבין דברים, המבוגר מבין יותר ממנו, אז פה אנחנו לא מבינים, אנחנו נעצרים פה, אבל אנחנו לא... ברוך, השתבח מי שנצחה משלמותו, הוא אומר על הסתירה הזאת. הסתירה הזאת בעצם היא שורש המציאות. הכל בעצם מתחיל ונגמר בסתירה הזאת, אז הכל הוא סתירה אחת גדולה, ואנחנו לא בין לפתור אותה, אנחנו בין להפוך בה. לראות אותה מצד זה, לנסח אותה לכאן, לנסח אותה לשם, לבדוק איך היא הולכת מהצד הזה, נתקלים בסתירה, הולכים לצד השני, חופרים, נתקלים בסתירה, הולכים מסביב, מאחורה לאחורה שלו, נכנסים, חופרים, מוצאים את הסתירה. אבל כל פעם אנחנו לומדים על הסתירה, מדייקים אותה, לומדים לראות אותה. זה כמו שאומר פרק נונטט, שכמה שאתה יותר יודע יותר שלילות, אז אתה בעצם מתקדם. אז כאילו אנחנו יודעים, לא, אין פתרון כאן, ואין פתרון כאן, ואין פתרון כאן, ואין פתרון כאן, אבל כל פעם התקדמנו, אנחנו לא מבינים מה זה הסתירה הזאת בדיוק. מה בדיוק לא קושיה, מה בדיוק לא מובן, אז אנחנו לומדים ככה מחכימים, וצריך גם להבין, אנחנו עוסקים פה באלוהות, אנחנו מדברים אלוהים מצד עצמו, באינסוף, בצמצום, מי אנחנו שבכלל יכולים להבין משהו בכלל בספירה הזאת, בכלל, כאילו, אז צריך להבין, אריסטו מדבר על זה, השכל זה שפה שאלוהים ברא אותה בשביל שנוכל לדבוק בו ולהתחבר אליו דרך השפה. התורה זה השפה, אצל היוונים, הנאופלטונים, זה אצל אפלטון וגם אצל אריסטו, שאלוהים נקרא לוגוס, לוגוס זה גם מילה, זה גם שפה. דיברנו על זה ש... כל התרבויות, הדתות, יש להם ספר, הקוראן, הבית החדש, יש להם איזה ספר שהוא שפה, התורה זה שפה, ואלוהים מתגלה כשפה, התחלה. התחלת הגילוי של אלוהים זה כשפה שהוא ברא אותה והוא העמיד לנו אותה כעובדה, ואנחנו משחקים בתוך השפה, ואין לנו שום מושג מה מחוץ לזה, וזה גם לא... לעולם לא יהיה לנו, ואנחנו גם לא צריכים לחפש, כאילו אומרים, אל תסתכל ממה שלמעלה ומה שלמטה, מה שלפנים ומה שאחור. יש לך את השפה, תעבוד בתוך זה, כי זה מה שאלוהים ברא לך, ופה הוא רוצה להתחבר אליך, ופה הוא רוצה לדבר איתך, במסגרת הזאת. עכשיו, הוא לא מחויב לזה, זה דומה, יש מדענים שניסו ללמד בעלי חיים לדבר, שימפנזים, דולפינים, כל מיני בעלי חיים חכמים. ונדמה לי שהשיא שהצליחו להשיג עם איזה שימפנזית חכמה זה 250 מילים היא למדה. והשתמשה בהם, ומהתגובות שלה עשו למבחנים וראו שהיא מבינה מה זה. היא מבינה את המושג, היא מגיבה כאילו שהיא מבינה מה זה. היא לא יכולה לדבר וגם לא, היא לא יכולה להבין דיבור, אז עשו לה קלפים עם, עם צורות. ומראים לקלף עם צורה מסוימת, אז זה אומר שמצד ימין תלכי לקופסה הימנית שם יש את האוכל. קלף אחר אומר לה תלכי לקופסה השמאלית שם יש את האוכל. ככה לימדו אותה 250 קלפים ויודעת לדבר בזה. אולי תיאורטית יחד שהיא גם שמים לפני הקלפים ורוצה להגיד לי משהו, תגיד לי, תסתכל אחורה, אז יש לך 5 קלפים מהשולחן, נתרים את הקלף שאומר להסתכל אחורה, ואז אני אסתכל אחורה, ואני רואה שכמעט הראייה טרף אותי והצילה אותי. אז יצרתי שפה שאני מדבר עם השימפנזה הזאת. עכשיו, אם אני רוצה לשתף את השימפנזה הזאת באמת בחיים הפנימיים שלי, באישיות שלי, באנושיות שלי, אני כבן אדם, מה אני מרגיש, מה אני חושב, מה אני לומד במורה נבוכים, בחיים אני לא אצליח. אין לה שום מושג שדברים כאלה להיות קיימים בכלל, הם מחוץ לשפה שלה, מחוץ לתפיסה שלה. וזה מבחינתם בסדר שזה לא קיים, יש לי את השפה, ובמסגרת הזאת אני מחובר איתה. אז גם אלוהים אותו דבר, ברא לנו את השכל. כמו שבנינו עם שימפנזה, מערכת של שכל ושל שפה, אז גם אלוהים ברא ככה איתנו. וזה מה שיש לנו, וזה מה שאנחנו יודעים, ופה ככה אנחנו מתחברים אליו. זה החיבור, הדביקות שלנו היא בתוך זה. מה יש אצלו מעבר לזה, מחוץ לזה? לך תדע, אין שום כלי בכלל לגשת. הסתירה הזאת אומרת שהשפה שלנו בנויה, שמונח בה שיש משהו, שהיא מוגבלת, שזה רק אנושי, שאצלו זה מעל, זה מחוץ לכל המערכת הזאת, כי אם לא הייתה סתירה, והייתה לנו שפה שלמה והבנה שכלית שלמה באלוהות, בחיים, במציאות, שאין בה שום סתירה, היינו אומרים, השכל שלנו מקיף את המציאות, הוא יודע את המציאות, הוא משיג את המציאות בשלמותה, ואנחנו יודעים את המציאות, אנחנו שולטים במציאות עם השכל, מקיפים את המציאות וקולטים אותה בשכל שלנו כמו שהיא באמת. אז אלה, לא, 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 נכון, כאילו, אם אני בורא שפה עם שימפנזה, יכול להיות שהיא ככה תחשוב, אז זה לא אכפת לי, אני לא צריך, לא מחפש את אלוהים שלה. אבל איתנו אלוהים אומר, לא, 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 תשימו לב, הכל מתחיל מסתירה, שאין לכם שום דרך לפתור אותה, והיא יסודית, היא מהותית, היא באלף של הדברים. זה הקרקע שאתם יונקים ממנה, הסתירה. עכשיו, הסתירה היא הפך השכל. השכל בנה את זה שאין סתירות. אחרת, אם יש סתירות, אז אני יכול להגיד, חתול זה כלב. אז תגיד לי, איזה סתירה, או שזה חתול, שזה כלב, חתול זה לא כלב. אז אני אומר, לא הפריע לי סתירות. הנה, יש לי סוד מעשה מרכבה, אני חי בשלום עם סתירות. אז תגיד, חתול זה כלב, חתול זה עכבר, חתול זה בנק לאומי, חתול זה אפליקציה של טלפון. כל דבר זה כל דבר. אז אין משמעות לאף מילה, אין שום מושג, אין לך שום תפיסה במציאות, אין לך שום דבר, הכל נכבה. נכבה לך השכל, פשוט כמו שחיבו את החשמל, אין יותר שכל, אם אתה מקווה שיש סתירות. כי ברגע שיש סתירות, כל מילה סותרת לכל מילה, אולי, יכולה, אני מוכן לסבול את זה. ואז מה יגדיר לי שאני אמרתי את זה ולא את זה, שאני אמרתי כלב ולא חתול, כלב גם חתול, כי אני יכול לקבל סתירות, זה כך חוק הזהות בלומקה, זה האקסיומה הכי ראשונה, זה ספירת מלכות היא בעצם מעמידה את חוק הזהות, שיש הגדרות, יש דברים, זה לא שהכל הוא הכל והשכל נכבה, אז אנחנו לא יכולים לקבל סתירות, והנה יש לנו סתירה שאנחנו חייבים כן לקבל אותה, השתבח מי שניצחנו שלמותו, נו, ניצחת אותנו עד הסוף. אנחנו באמת לא יכולים לקבל סתירות, והנה שמת לנו סתירה בפנים. ניצחת אותנו ככה, כאילו, לא השארת איתנו כלום. אז נכון, זה, זה חלק מזה שאנחנו פה מול אלוהים. לא מול, זה לא השימפנזה מול בן אדם, שהוא, בן אדם זה חיה יותר מפותח מהשימפנזה, זה יכול להמציא לשפה שזה קטן על הבן אדם, וזה מתאים לגודל של שימפנזה, אבל פה זה יותר מזה, הוא מוציא איתנו את המיץ, זאת אומרת, אז אתם מנצחים, אז אתם תבינו שהשפה שלכם זה הכל, זה כל, אתם לא באמת תופסים אותי, אתם לא באמת תופסים את המציאות, אתם נשארים נבראים, אתם לא הופכים להיות חברים של אלוהים בגובה עיניים, שעם השכל שלכם אתם באמת יכולים לגעת בו, לתפוס אותו, אתם לא בגובה עיניים. אז טוב, זה רק הקדמה בכלל לעיסוק באלוהות עם שכל. וזה בעצם קשור גם לטקסט שלנו, אז אני קורא, אני מתחיל לקרוא בפנים. אז יש לנו את זה בצ'אט, אתם, אם אין לכם לפניכם באימייל, אתם יכולים לקרוא בתוך הצ'אט, זה נמצא שם. ואם יוסף השואל לשאול, באיזה חרך תכריח כי יש שם ספירות? כי רצוני לומר, כי אין שם רק אין סוף לבד. דרך אגב, אני העתקתי במקורות של השיעור הקודם, שרבי יצחק סגי נהור, הוא הבן של הרייבד, בעל השגות על הרמב״ם, זאת אומרת, הייתה מבחינה היסטורית, הייתה התנוצצות של חוכמת הקבלה לפני שהתפרסם ספר הזוהר, לפני רבי משה גיליון שהוא פרסם את ספר הזוהר, יש לנו שהוא כתב אותו, אני חושב שהוא השתתף בניסוח שלו, אבל הוא בטח לא המציא את זה, לא יכול להיות שהוא המציא את זה, אין שום מצב שהוא המציא דבר פה, כל כך מפותח, כל כך מסובך, כל כך עמוק, כל כך בנוי, אף אדם בעולם, גם לא הריזה, גם לא הרשב"י, יכול לשבת לבד להמציא מערכת שלמה של סמלים ומשלים וחוכמה, שכמה שאתה חופר אתה מוצא שם עוד, אין מצב שימציא, הוא קיבל, אבל יש כאלה, המדענים מוכיחים מהסגנון הרמי שלו, שזה לא סגנון ארמי אותנטי עתיק, זה סגנון של ימי הביניים, ועוד כמה הוכחות יש להם, אז יכול להיות שהוא ניסח, אבל הוא ניסח דברים שהוא שמע, לא דברים שאולי הוא קיבל באורך הקודש, לא יודע מה, הוא לא דברים שהוא המציא, לא משנה, הוא פרסם בעולם את ספר הזוהר, ולפניו הייתה, היה הרייבד, שהוא בא להשגות על הרמב״ם, מי שיש לו קושיות, השגות הרייבד על הרמב״ם. והבן של הרייבד מעיד שהיה מקובל מאוד גדול, אבל הוא מעולם, מימיו, לא הראה מילה וחצי מילה, שיש לו איזשהו קשר לנושא הזה. הוא לא כתב אף מילה עם צליל של קבלה, הוא כתב רק בהלכה. והבן שלו, הוא היה עיוור, קראו לו רבי יצחק סגי נהור, והאריזה מפליג עליו בשבחים של כמה שהוא גדול בקבלה, ואותו רבי יצחק סגי נהור, היו לו שני תלמידים מאוד גדולים, רבי עזרא ורבי עזריאל מגירונה, ושניהם היו המורים של הרמב"ן. אז הרמב"ן הוא כזה נחשב, לא מחזיק ממנו כעמוד הגדול של החוכמה ושל הקבלה, אז הם היו המורים שלו, והם היו באמת, האריזל מאוד כותב עליהם בהערכה ובשפחים מפלגים. אז אנחנו מדברים פה, עכשיו, הרבי יצחק סגי נהור, הוא הרב של רבי עזריאל שאנחנו לומדים, הוא אמר שמי שכופר בעשר ספירות, כופר באלוהים. מי שמעני, אני לא יודע מה ספירות, אלוהים, אלוהים אחד גדול, ברוך השם, אלוהים, אלוהינו אחד, מוציאנו ממצרים, ברא את העולם, שם אלוהי ישראל, אני מאמין בו, השם אחד ושמו אחד, לא יודע מה זה ספירות, אז הוא אומר, אם זה בן אדם פשוט מהשוק, בסדר, נסלח לו, אבל כי הוא ילד, הוא לא מבין כלום, אין לו שכל, אבל מי שיש לו שכל, אז זה כפירה, גמורה. השאלה למה? מה כל כך בעייתי? מה כל כך כפירה בלהגיד, אני, יש אלוהים אחד, ואני מאמין בו, מה אתם רוצים ממני? מה הקשר בזה? אז הוא אומר את זה שם מאוד קיצוני, ופה הוא גם אומר את זה. אה, 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 הוא פחות קיצוני, שם ממש אומר את זה ככה מאוד חריף, יש לו מאוד קיצוני. כופר גמור, מי שלא מאמין בעשר ספירות הוא כופר גמור. עכשיו, בסדר, אז פה שואל, בן אדם שואל אותו, אני מאמין באל אחד, שהוא אינסופי, הוא נבדל מהעולם, הוא כל יכול, אין לו גוף, הוא לא גוף, הוא לא כוח בגוף, הוא לא חלק מהעולם, הוא עליון, הוא נבדל, הוא מרומם, אני מאמין בו, מה הבעיה? מה הבעיה? מבחינתי זה מה שאני מאמין, אז לא מחייב אותי להאמין בספירות, אתה רוצה, תתעסק בזה, אבל לא מנחם להאמין בזה, כיהודי. אז הוא אומר, אין סוף הוא שלמות בלי חיסרון. האלוהים הזה שאתה מאמין בו, האחד הזה, הוא שלמות בלי חיסרון. ואם תאמר שיש לו כוח, קיבלתי את הריק הזה, יותר שיש לו כוח בלי גבול ומכוח. ואם תאמר שיש לו כוח בלי גבול, זאת אומרת, אתה תגיד שהוא אינסופי, ויש לו כוח בלתי מוגבל, כי הוא אינסופי והוא כל יכול, והוא מופשט מגוף, אז הכוח שלו בלתי מוגבל, זה מה שהרמב״ם אומר, בהלכות יסודי התורה, לאמונה, שאלוהים מסובב את הגלגל באופן אינסופי, אז אומר שהכוח שלו אינסופי, כוח בלי גבול. וזה מראה שהוא בעצמו אינסופי, ואם הוא אינסופי אז לא יכול להיות שהוא בגוף, כי גוף תמיד סופי, זה הגדרה של גוף. אז אם תאמר שיש לו כוח בלי גבול, זאת אומרת ש... מה זה אם תאמר שיש לו כוח בלי גבול? זה כתוב ברמב״ם, זה לא אם תאמר, הרמב״ם אומר ש... הרמב״ם לא מדבר על ספירות, בלפות יסודי התורה, כשהוא מדבר לעם הפשוט, לא רק העם הפשוט, גם החכמים וגם העם הפשוט, לפות יסודי התורה זה לכולם. אז הוא אומר, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון, אחד, הוא לא אומר אחד, יש מצוי, הוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים לא נמצאו אלא מיטת הימצאו. הוא מדבר פה על האינסוף, שהוא הכרחי המציאות, הכרחי המציאות זה מילה אחרת לאינסוף. כי רק משהו חסר כל הגדרה הוא הכרח המציאות מוחלט, זה הפילוסופי. עכשיו, הוא אומר, אין עוד מלבדו, אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו, המציא הזה הוא אלוהי העולם, אדון כל הארץ, והוא מנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית, בכוח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד, ואי אפשר שיסוף בלא מסובב. והוא ברוך הוא מסבב אותו בלא יד ובלא גוף. הוא אחד והוא לא שניים, והוא לא גוף, וכך שאין סופים, בסדר. אז אני מדברים על הרמב״ם, אחד אומר, אני לומד רמב״ם, מה אתה רוצה ממני, רמב״ם? דרך אגב, כל המקובלים האלה מאוד הריץ את הרמב״ם, הם תכסים אליו כאל סמכות גמורה. מאוד התבטלו לפעמים. זה לא שהיה איזו מלחמה בין חכמי הקבלה לרמב״ם, מצידם לפחות, וגם מצידו, כמו שאנחנו כל הזמן רואים. אז הוא אומר, אין סוף, אם תאמר אין סוף יש שלמות בלי חיסרון, ואם תאמר שיש לו כוח בלי גבול, כמו שכתוב ברמב״ם שהוא מסובב את הגלגל ואין גבול הכוח שלו, כי הוא מסובב עד אין סוף, אז אם תאמר שיש לו כוח בלי גבול, ואין לו כוח בגבול, אין לו כוח מוגבל, הוא לא, יש לו כוח, הכוח שלו הוא אינסופי, אין לו כוח סופי, כי הוא לא בשר, הוא לא גוף, רק גוף יכול להיות לו כוח סופי, כי רק גוף הוא, מה שמוגבל זה גוף, זה הגדרה, אריסטו מגדיר את זה, אז, כוח סופי זה כוח שיש בגוף, זה גוף או כוח בגוף. הרמב״ם אומר, אי אפשר להגיד שאלוהים זה נשמת העולם, נפש העולם, זאת אומרת זה בחלק ב' פרק א', שאלוהים זה נשמת הגלגל. כי אם הנשמה של הגלגל, הגלגל הוא חומר, אז יש לו סוף, אז גם הנשמה ששוכנת בו היא לא אינסופית באופן מוחלט, למרות שהיא מופשטת. הנשמה שלי כניר היא דבר מופשט, היא לא עשויה מבשר, אבל היא לא אינסוף, כי היא שוכנת בגוף שלי שהוא לא אינסופי, אז היא בעצמה, הנשמה שלי, הנפש שלי, היא לא אינסופית, זה ברור. יש גם את הנפש שלכם? אני לא לבד בעולם, אם אני לא לבד, זאת אומרת שאני נגמר פה ואתם מתחילים פה. זה ברור שנפש שלי לא אינסופית, אני לא חושב את כל דבר, אני לא חי לנצח, אני לא... אז גם אי אפשר להגיד שאלוהים זה נפש הגלגל, אלוהים זה מעל הכל, יש לו כך בלי גבול. אז הוא אומר ככה, אין סוף ושלמות בלי חיסרון. ואם תאמר שיש לו כוח בלי גבול, ואין לו כוח בגבול שהוא לא גוף, אתה מכסה שלמותו. הוא אומר, הוא מושלם, יש לו כוח בלי גבול. עכשיו, אם תגיד שהוא לא גוף, זאת אומרת שאין לו כוח בגבול, הפירוש הוא לא מוגבל, הוא לא גוף. אם אתה אומר ככה, אתה מכסה משלמותו. עכשיו, יש כאן, אני לא זוכר בדיוק, מישהו מפרש, ברח לך שם מהזיכרון, יש ספר שמפרש, שעומד על הטקסט הזה ומפרש אותו ועוסק בו. עכשיו, הוא שואל שאלה נורא נחומה, כאילו הקריאה הפשוטה פה אומרת ככה, אלוהים יכול הכל, הוא מופשט והוא נצחי והוא בלי גוף והוא לא מוגבל והוא אינסופי והכוח שלו הוא בלי גבול, בסדר? אם הוא יכול הכל אז הוא יכול להיות גם בעל גוף, אז הוא יכול להיות גם מוגבל, שהרי הוא יכול הכל. כאילו ככה, לפעמים זה מה שכתוב פה. אם אתה אומר שהוא רק אינסופי והוא לא יכול להיות סופי, אז חיסרת בשלמות שלו, כי מישהו באמת שלם, הוא יכול הכל, הוא יכול להיות גם אינסופי, גם לא אינסופי, איך שהוא רוצה. הוא יכול מה שהוא רוצה, הוא לא שואל אותך, אתה אומר, זה לא נראה לך הגיוני שהוא יהיה סופי. הוא יכול הכל, הוא כל יכול, הוא יכול להיות גם סופי. עכשיו, אז הוא אומר ככה, אם תגיד שהוא רק אין סופי, והוא לא יכול להיות סופי, אז חסרת בשלמותו. בשלמותו שהוא יכול גם וגם. אם זה מה שכתוב פה, זו טענה מאוד לא נכונה. זו טענה מאוד לא נכונה, זו טעות גסה. פילוסופית, זה טעות גסה, זה משחק מילים. זה קצת מזכיר את המשחקי מילים מסביב לזה, אם אלוהים יכול לברוא אבן, שהוא לא יכול להרים, זה לא כתוב באף ספר השאלה הזאת, זה תיכוניסטים נמצא את זה, הסדר נקי. אני חושב, אולי זה כתוב, אני לא יודע, לא נראה לי שזה כתוב, בספרים קדמונים זה בטח כתוב. כי זה משחק מילים, זה לא שאלה רצינית. זאת אומרת, אלוהים לא יכול להרוג את עצמו, הוא לא יכול להפסיק להיות קיים, הוא לא יכול להפוך את עצמו לציפור. למה? לא בגלל שהוא לא יכול, להפך, בגלל שהוא כן יכול. היכולת זה שהוא יכול הכל, עכשיו אבן לא יכול להכל, ציפור לא יכול להכל, דבר מוגבל לא יכול הכל. בגלל שהוא יכול הכל, אז הוא לא יכול להיות מוגבל. כי אז הוא לא יכול הכל. להגיד שהוא יכול גם להיות מוגבל, זה בעצם משחק מילים, זה רמאות של דמגוגיה. כי יכול להיות מוגבל זה לא יכולת, זה חוסר יכולת. זה כמו שהוא לא יכול להרוג את עצמו, הוא לא יכול להגיד אני אמות, אני לא יקר, נמאס לי מהאנשים האלה, מהדברים, מהצורות האלה, אני צריך לזווק זיווגים, כל יום, איזה ייאוש, אני רוצה למות. הוא לא יכול למות, מסכן. אין לו אפשרות כזאת, כי הוא יכול, למות זה כוונה שמפסיק להיות יכול, אבל הוא כן יכול. הוא הכרחי המציאות, זה לא המציאות של עצמה, זה המציאות של עצמה, בלי שום גבולות, זה לא דבר, זה דבר שהוא הכרחי המציאות מבחינה פילוסופית, זה אי אפשר שהמציאות של עצמה לא תהיה נמצאת. אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, להגדרות הפילוסופיות, אבל הרמב״ם כבר כותב את זה בחלק ג' בפרק ט"ו, שלהגיד, הוא מדבר שם על שאלות עוד יותר גדולות, האם אלוהים יכול לברוא מרובע שאורך צלעו כאורך אלכסונו. אז הוא אומר, הוא לא יכול, וזה לא חוסר יכולת. זה לא נקרא חוסר יכולת. שם זה משהו אחר, זה סותר בשכל, הוא ברא שלא יהיו סתירות בשכל, כשהוא ברא את בריאת חוסר, לא חשוב. זה ודאי לא כוונה. אתם רואים לפי המשך שזה לא כוונה, וזה לא, זה טעות גסה, זה לא הכוונה. אחר כך תכף נמשיך, אז נראה שלא על זה מדובר. אז על מה כן מדובר? הוא אומר ככה, אני אסביר עכשיו, אחר כך נראה את זה בפנים. הכוונה כזאת, יש לנו עולם מוגבל. עכשיו, והאלוהים הוא לא מוגבל, הוא אינסופי. עכשיו, אפשר... אפשר להגיד שלא נשאר אינסוף, והוא ברא עולם סופי, והעולם הזה זה לא הוא. זה בעצם האמונה הפשוטה של הבן אדם הפשוט שאומר, אני מאמין באלוהים אחד, מה אתה רוצה ממני? כמו שכתוב ברמב"ן, השם אלוהינו השם אחד, הוא לא גוף ולא גוף בגוף, בו אני מאמין. עכשיו, אם אתה מאמין בו, ואתה אומר, הוא אינסופי, הוא לא מוגבל, אז מה קורה עם העולם המוגבל שלנו? העולם, אז הוא יגיד, העולם המוגבל זה לא אלוהים, אלוהים לא. זה משהו שונה מאלוהים, שאלוהים רצה לברוא אותו, ושיהיה משהו שהוא לא אלוהי, כי הוא מוגבל. אלוהים אומר, אני אינסופי. רצית לברוא משהו מוגבל, איך יכול המוגבל לצאת מהאינסוף? זו שאלה, זו סתירה שמנסים לקרוא, לא יודע. קרה, הוא הצליח, למרות שזו סתירה. ברא משהו סופי. עכשיו, המשהו הסופי הזה, הוא לא אלוהים, הוא לא אלוהים עצמו. הוא משהו שאלוהים ברא, ועכשיו הוא נפרד מאלוהים, כי הוא מוגבל ואלוהים אינסוף. אז הוא אומר פה, זה הפירוש שאתה מחסר את שלמותו. אם תאמר שיש לו כוח בלי גבול, זאת אומרת, האלוהות זה האינסופי. זה אלוהים. יש לו כוח בלי גבול. ואין לו כוח בגבול, זאת אומרת, העולם המוגבל, הוא לא אלוהות, אין לו כוח בגבול, הכוונה, הוא לא מתגלה, זה לא הוא, בתוך העולם המוגבל, העולם המוגבל זה לא הוא, זה פירוש, אין לו כוח בגבול, והוא ברא עולם מוגבל, והוא יכול, אבל, כאילו, אני בניתי בניין, הבניין זה לא אני, כי אני חי והבניין מת, אז אני בן אדם חי, שבנה בניין מאבנים, שהבניין מת, אז הוא אלוהים אינסופי, שהוא ברא משהו סופי, שאין בו אינסופיות, אין בו את הכוח האלוהי, הכוח זה הכוונה, הנוכחות, הגילוי, המציאות, אין את המציאות האלוהית בעולם המוגבל, אין את הכוח זה הכוונה, הפעולה של בעל הכוח, כוח הפועל בנפעל, זה הכוונה שהנפעל הוא גילוי של הפועל, אז אם אני אומר שבעולם הסופי, הוא לא כוח אלוהי, כי אני אומר, מה יש בעולם הסופי? עץ. עץ לא יכול להיות כוח אלוהי, כי עץ מוגבל. עץ הוא מפה עד פה, מכאן עד כאן, נוחה כך וכך זמן, זה הגודל שלו, זה הצורה שלו, זה הצורה שלו, יש לו גבולות. הוא לא מגלה על האלוהות, הוא לא נכחות אלוהית, הוא לא, אלוהים לא בעץ. אין את הכוח, כוח זה הכוונה, כוח זה לא כוונה כוח לבנות בניין, כוח זה הכוונה לשים את עצמי בכוח, כשאדם מדבר, ושם את עצמו בדיבור שלו, בתורה כתוב, אנא נפשי כתיבת יהיבת, זה ראשי תיבות, כתבית יהבית, אני חושב, כתוב שם, במסכת שבת, זה ראשי תיבות של אנוכי, אנוכי של מלאך, אז בארמית זה ראשי תיבות, בתלמוד, במסכת שבת זה כתוב, אנא נפשי כתבית יהבית, אני את עצמי כתבתי ונתתי, זה כוח הפועל בנפעל, שאני מוליד ילדים, הילדים זה אני, זה עצמותי בהם, אלוהים אומר, אני את עצמי כתבתי בתורה ונתתי לכם, את עצמי כתבתי ונתתי. זה כוח, זה כוח, זה פירוש העמוק של המילה כוח. זה, כשלומדים בתנ״ך את המילה כוח בעומק, אז זה המובן האמיתי שלה. אם מסתכלים על המשמעויות, על שמות משתתפים, על המשמעות השונות ומצאים את העומק המחבר שלהם, אז כוח זה הכוונה לא רק שאני יכול לשבור, אני מפעיל כוח ואני שובר קיר עם פטיש 5 קילו, אז זה הכוח שלי שעבר את הקיר. זה לא רק זה, זה לא במובן השטחי החיצוני. אם בודקים את זה בתנ״ך לעומק את השמות המשתתפים, אז רואים שלא, כוח זה המחשבה זה כוח שלי, הדיבור זה כוח שלי, המעשים שלי זה כוח שלי, המעשים במובן של תורה המעשים טובים, כאילו מה שמבטא אותי, לעשות צדקה, חסד צדקה, חסד משפט הצדקה בארץ, איפה שאני יוצר את עצמי, אני שם את עצמי, אני פועל את עצמי, אני מוצא את עצמי לפועל, זה פירוש כוח. אז כן, אדם מעמיד ילדים, זה הכוח שלו בעולם. הוא שם את עצמו, הוא מטבע את חותמו, אז, בצורה הכי חיה, הכי מהותית, הכי... אז עכשיו הוא אומר ככה, אם, זה פירוש מה שהוא כותב, אם אתה אומר שיש לו כוח בלי גבול, זאת אומרת, כשהוא פועל באופן של כוח, שהוא מגלה את עצמו, הוא מוציא את עצמו לפועל, זה הוא עושה בדברים האינסופיים, בזה שהוא מניע את הגלגל באינסופיות, אז או שהוא... כל צדדי האינסופיות של הכרחי המציאות, שזה הכרחי המציאות זה רק מה שאינסופי, יכול להיות הכרחי המציאות שהוא מקור המציאות של כל הנמצאים. אז תגיד ששם, בזה שהוא הכרחי המציאות, שם הוא יש לו את הכוח שלו, כאינסוף. אבל בדברים הסופיים, שעץ צומח, שתינוק נולד, שחתול מיילל, שהגשם מרטיב את הדבר, כל הדברים האלה, זה לא כוח של אלוהות. זה יפה מאוד, זה טבע, זה חוכמה. אלוהים ברא דבר שיש בו הרבה יופי, הרבה יצירתיות, הרבה חוכמה, הרבה חסד, הרבה מה שאתם רוצים. והוא ברא את זה, והוא עשה את זה, זה לא הוא. זה כמו, אני יודע מה, כן, בן אדם בנה שעון מאוד יפה, מכונית, בן אדם בנה פרארי מאוד יפה, עם הרבה חוכמה והרבה יופי והרבה יצירתיות והרבה... אז עולם ברא את העולם בתור איזה כמו מהנדס שברא מכונית, ירבו יופי, יש בו הכל, אבל אין בו את עצמו, אין כן את הכוח שלו, זה לא אשתו. הבעל מטבע את כוחו באישה, ומזה נולדים לילדים. כתוב שמעמד מתן תורה היה חתונה, ועשרת הדיברות זה, אנוכי השם אליך, אז על זה נאמר על החתונה, אנה נפשי כתבית יביד, אני את עצמי כתבתי נתתי, כי ככה מתחתנים. החתן לא נותן משהו לאישה, הוא נותן את כולו. הוא לא נותן חלק מליבו, הוא נותן את כל ליבו, הוא נותן את כל עצמו. אז היא הכוח שלו, אז הוא פועל עליה את הכוח שלו, את עצמותו, ואז נהיה בית, אז נהיה קשר, אז נהיה זיווג. אחרת זה סתם, זה לא זיווג באמת. זה לא ואדם ידע את חווה אשתו, זה לא מזה מושתת המציאות. אז זה סתם איזה משחק. אז זה מה שאומר כאן, שאם תגיד שאלוהים יש לו כוח באינסוף, בבלי גבול, שם הוא מראה את עצמו בזה שיש לכם מציאות. אבל בעולם המוגבל אין לו כוח, הוא לא שם שם את עצמו. נכון, הוא ברא את זה, וזה עובד יפה, וזה דבר מאוד יפה. תשים את זה במוזיאון, אבל זה לא, אין שם את הכוח האלוהי. אם אתה אומר ככה, אז אתה מחסר שלנו טוב. כי אתה משאיר חלק מהמציאות ריקה ממנו, זה הבעיה, זה פירוש מחסר שלמותו. זאת אומרת, בעולם הזה ריק ממנו בעצם, זה עולם מאוד יפה, הוא בנה אותו, אבל הוא בנה אותו כמו שבנאי בונה בניין והולך הביתה, והבניין נשאר. אז איך הבניין מאוד יפה, מאוד כתוב בגמרא שאין צייר כאלוהינו, צייר רגיל הוא מצייר על בד ציורים. אלוהינו כשהוא מצייר, אז לדמויות שהוא צייר יש קרביים ובני מאיים ותנועה וחיים, אז הוא צייר פה משהו שהדבר הזה הוא גם חי ויש לו תנועה והוא פועל, וזה כל העולם שאנחנו מכירים. והוא השאיר אותו לבד והלך הביתה, הכוונה, זה לא הוא עצמו. הרמב"ם מתייחס בכמה פעמים לדעה הזאת, שכאילו אלוהים ברא את העולם, הכוונה עשה משהו, כמו בנאי שבונה בניין, או נגר שעושה כיסא, ואחר כך הנגר גמר את העבודה שלו, הלך הביתה, לא מעניין אותנו איפה הנגר, הכיסא עומד, כי הכיסא ריק מהמציאות של הנגר, הוא לא קשור למציאות של הנגר, הוא לא כוח של הנגר, הוא רק פעולה שהנגר פעל, הוא לא עצם הכוח של הנגר. אז אבל נגיד זיווג, שאדם נותן לאשתו את כל ליבו ואת כל עצמו ואת כל מהותו ונהיה מזה חיבור, אם הבן אדם הלך, אז הכל נפל, הכל קרס, הוא נשארה אלמנה, לא נשאר מזה טוב. הכל, הוא צריך כל הזמן לשים את הכוח שלו, הוא לא יכול להתנתק. אין מציאות שהוא מנותק מזה, זה מה שהרמב"ם אומר כאן בזה, שאם נצייר שהוא לא נמצא, אז כל המציאות, כל הנבראים מיד יהיו בטלים. זה לא כמו נגר שעשה מיטה ונגר לא נמצא, אז המיטה נשארת קיימת. אז זה הפירוש ש... עכשיו, הוא אומר, אם אתה חושב שהעולם הזה המוגבל, אין בו את הכוח של האלוהות, אז השארת חלק מהמציאות ריקה מאלוהות, ובזה חיסרת שלמותו. כי אם חלק ריק ממנו, אז הוא בכלל לא אינסופי, אז גם בצד שהוא אינסופי, הוא לא אינסופי שם, כי הוא נגמר איפה שהעולם מתחיל. ברגע שיש שני דברים, אז חייב להיות קו שמפריד, מפה אז עד כאן נגמר דבר א', מפה מתחיל הדבר השני. אם אין קו כזה, אז לא יהיו שני דברים. אז אם יש שני דברים, יש את העולם המוגבל שהוא אין בו כוח אלוהים, ויש את האלוהות. אז צריך להיות גבול שמפריד ביניהם, אז הגבול הזה עוצר את האלוהות, אז היא כבר לא אינסופית, הוא מגביל אותה. אז זה בעיה אחת שהאלוהות לא אינסופית. יש עוד הרבה בעיות אמוניות, אני לא יודע, ופילוסופיות, אני לא אכנס לכל זה לנתח, אני חושב שאפשר להבין באינטואיציה שזה בעיה. זה חיסור בשלמות האלוהית, באינסופיות של השלמות האלוהית, הוא לא שלם. זה לא, הוא לא, זה מה שהמלאק רצו לעשות, שכאילו להעמיד את העולם כנפרד, אז הם פגמו בשלמות של הכיסא של אלוהים. אז כך צריך לקרוא את זה. אתה לא יכול לא להאמין בספירות, כי הספירות זה הפירוש, זה דבר מוגבל, אבל זה אלוהות עצמה. אמרתי לכם שהרבי משה קורדוברו בשיר עצמות וכלים בספר פרדס רימונים, ספר פרדס רימונים, הוא כתב את זה בגיל מאוד צעיר, בגיל 20 וקצת אני חושב, זה האנציקלופדיה של הקבלה, כאילו זה גם האנציקלופדיה וגם זה הבסיס, זה מילון המונחים, ומשם כל סוגיה מתחילה שם, המבנה שלה מתחיל משם, אחר כך הרים זה בנה עוד קומה ועוד עמיק, אבל זה התנך, כאילו, לא תנך במובן של תנך, אלא, כן, אתם מבינים. הלקסיקון הראשי של חוכמת הקבלה, לא רק במונחים, אלא בסוגיות, בהסתכלויות, בתוכן. אז יש לו שם שער עצמות וכלים, והוא שואל, האם הספירות שדיברו עליהן זה האלוהות עצמה, או שזה כלים שמחוץ לאלוהות? והוא מביא מחלוקת בין רבי דוד לרבי מנחם, אחד אמר שזה כך, אחד אמר שזה כך, והוא אומר שניהם צודקים ולא מהטעם שהם הסבירו. הטעם שזה הסביר לא נכון, הטעם שהשני הסביר גם לא נכון, ושניהם אמרו את האמת, והאמת היא גם זה וגם זה, איך הוא בדיוק מסביר? אני הדקתי את הלשון שלו במקורות של השבוע שעבר, זה ארוך, זה טקסט ארוך, הוא מסובך ואני לא קצת לומר ללמוד אותו, אבל יחסית לספרים אחרים הוא אמור להיות יותר ברור, זה כאילו זה הספר הכי ברור, אבל הוא גם לא ברור בכלל. אז אנחנו עכשיו עוסקים בעצם בשאלה הזאת, האם הספירות זה אלוהות עצמה, או שזה כלים שאלוהות בראה שנפוץ לאלוהות עצמה? אלוהות עצמה היא, אין בה ריבוי, אין בה עשר דברים, יש אלוהים אחד. איך אתה להגיד שאלוהים הוא עשר דברים? עשר ספירות, אלוהים הוא אחד פשוט. אז אתה לא יכול להגיד שהספירות זה אלוהים, אבל פה הוא אומר, אתה גם לא יכול להגיד שהספירות זה לא אלוהים. זה מה שאומר לנו פה. אם הספירות זה לא אלוהים, אז הספירות זה המוגבלות של העולם. הספירות זה המבנה היסודי של המוגבלות של העולם. השלט הראשוני. אז אני אומר, היסוד הזה, אחר כך אני אגיע לשאלה, האם הכיסא הוא מחוץ לאלוהות או בתוך אלוהות. אז אתם כבר מבינים שהכיסא זה גילוי הכבוד. גילוי הכבוד זה עשר הספירות. אז אחר כך נראה עוד גם באף של רבי עזרא. רבי עזרא הוא כותב את זה, מה זה כיסא, מה זה שם ומה זה כבוד. אבל כל מה שבערה הקדש ברוך הוא לא ברא לי לכבודו, העולם זה גילוי כבודו. זה הכיסא, והכיסא זה בעצם הספירות, והשאלה אם הכיסא הוא דבר נברא או שהוא דבר לא נברא, זה בדיוק השאלה אם הספירות אין דבר נברא או שאין דבר לא נברא. זה בדיוק אותה שאלה, כי הכיסא זה הספירות בדיוק, זה בדיוק זה, זה רק מילה אחרת. אז זה בעצם הסוגיה שאנחנו עוסקים בה ברמב"ם. בגלל זה אני מביא את זה, כי זה לא, אנחנו לא גולשים פה לאיזה ספרי קבלה של מסביב, זה בעצם הסוגיה. אולי אני אזכיר רק באופן מאוד מאוד גס וכללי, מה זה הנושא, למה ספירות דווקא עשר ספירות, מה העניין בזה. רבי אברהם אבולעפיה, כשהוא אומר, כתוב בחז"ל, ששם של ארבע אותיות יוד ה' ו-ה' זה נקרא שם בן ארבע. הרמב״ם מבין בפרק סמך נט שהיה גם שם בן יוד ב', שם של השם עם יוד ב' אותיות, היה שם עם 42 אותיות, יש גם שם עם 72 אותיות שהרמב״ם לא מזכיר אותו ושואלים למה, שזה הסברים, אבל עכשיו, מה זה שם בין ארבע אותיות? אז רבי אברהם אבולעפיה אומר, בן זה מלשון בינה. שם בין ארבע זה שם להבין ארבע, והוא אומר, שם בין ארבע אותיות זה כוונה להבין את המושג של מספר ארבע. זה הפירוש של שם בין ארבע אותיות. בין זה מלשון בינה, ומה יש להבין? שיש בו ארבע אותיות ולא חמש ולא שלוש ולא שש ולא שתיים. ארבע. זה מה שיש להבין בשם הזה, זה ההבנה של השם, המספר ארבע, זה מה שהשם אומר, זה התוכן שלו. ברמב"ם כתוב ששמות הקודש כולם, זה לא צירופי אותיות, כמו שהיום בקבלה אומרים, יש מין טבלאות כאלה, עם צירופי אותיות של שמות השם שהם נשמעים נורא מוזרים ונורא משונים. סתם, כאילו זרקו אותיות ככה שהתפזרו להם, בלי שום, זה לא אומר כלום. אז כתוב גם ברש"י וגם ברמב"ם, לא, זה כן אומר, יש לזה פירוש. והפירוש היסודי מתחיל מהמספר, ואחר כך צירופי אותיות זה הבנות במספר. והשמות כולם סביב המספר 4, 12 זה 3 פעמים 4 ו-42 זה גם, אז אז הוא... הרמב״ם בחלק ב', בחלק ב' פרק י', הוא רומז לזה, הוא אומר, הוא מדבר על ארבעת היסודות של אריסטו וכל מיני ארבעה דברים בעולם, באסטרונומיה, וכל מיני דברים עמוקים מאוד, אז הוא אומר שם, ארבע סיבות לתנועת הגלגל, דומם צומח שאני מדבר שיש ארבע מדרגות, אז הוא אומר, הוא מביא כמה דברים שמספר ארבע גם על מלאכים בחזן, ואז הוא אומר, ומספר הארבע הזה הוא נפלא במקום התבוננות, המספר ארבע, הוא מביא הרבה דברים שהם ארבע, ומה משותף לכולם? המספר ארבע, והוא נפלא במקום התבוננות, פה, מישהו ש... יש איזה מישהו מאוד רציונליסט ושונא קבלה שהוא אמר שהוא על מורה נבוכים, יצא ישמע, אז הוא אומר, פה אני מודה, פה פתאום הרבה נשמע לי כמו מקובל. במספר ארבע הוא נפלא ויש בו מקום מתבונן. מה... זה דיבור של מקובלים, זה לא דיבור של רציונליסטים, מה כל כך נפלא במספר ארבע. אחד ועד אחד ועד אחד ועד אחד, זה ארבע, מה יותר נפלא בארבע מב-5 או מב-17 או מב-129? הרציונליסט לא יודע מה מדובר, אבל אתה אומר, יש משהו במספר ארבע, היסוד הוא כזה שמספר ארבע מחזיק את יסוד מעשה מרכבה, כי אחד זה אינסוף, זה הבורא עצמו שהוא אינסוף, הוא יסוד משם ההתחלה. שתיים זה השניות בין האינסופי למוגבל. אז פתאום יש פה שניות, יש אינסופי ויש מוגבל, אז זה שתיים. ושתיים זה גם מלשון שט, שממנו שתת העולם, כי העולם הוא שתת על ההיפרדות של המציאות מהבורא. הרי אם אין היפרדות אז אין עולם, העולם חוזר אותו ובוב. זה כמו שטיפה קיימת כי היא נפרדת מהים, אם היא חוזרת לים אז אין טיפה. אם העולם חוזר לאלוהים, אז העולם חוזר טוב עבור, נמחק, התבטל, חזר אחדות הפשוטה, אז זה הפך ממציאות. המציאות זה שהוא נפרד מהבורא ונמצא, אז זה שתיים שהושתת העולם. עכשיו, אחד ושתיים סותרים, אז הם סותרים, זה בעצם היה מבול, הסתירה הזאת, אם יש עולם מוגבל, אז אלוהים בא אחד, כי אחד אינסופי בכלל לא יכול לברוא מוגבל, כי אין לו רצון ומחשבה וידיעה שיש כלב לחוד וחתול לחוד, כי הוא אחדות פשוטה. אז איך הוא יכול לברוא כלב בלי שהוא יודע שיש דבר כזה כלב שהוא שונה מחתול? אז ברגע שהוא יודע ורוצה ובוחר לברוא כלב, ושהוא לא חתול, אז יש לו ברצון, במחשבה, שני מושגים, כלב וחתול. אז הוא לא אחדות פשוטה, הוא לא אחד פשוט. אז אין... הריבוי סותר את העובדה שאלוהים אחד. ואם האלוהים אחד, הוא צריך למחוק את העולם. כי העולם מכחיש את האחדות שלו. אז הוא צריך להחריב את העולם, כמו בבבול. ואם יש עולם, אז העולם מחריב את אלוהים. בימי אנוש התחילו לקרוא עבודה זרה, כי הם אמרו, אנחנו בעולם המוגבל, העולם המוגבל לא יכול להיות תוצר של אלוהים אינסופי, כי אינסוף לא מתחבר עם המוגבל, זה לא עובד. אז יש שמש, יש ירח, הם האלוהים, לא אינסוף. אז זה לא עובד וזה חייב לבוא להשמדה. שני הצדדים, אלוהים לא יכול לסבול שיש עולם שמכחיש את אחדותו, אז הוא רוצה לעשות מבול. והעולם לא יכול לסבול שיש אלוהים אינסופי, שהוא מכחיש את המציאות שלו, אם הוא אינסופי אז אני לא נמצא, אז כי אני סופי, אז איך אני בתוך האינסופיות שלו, אז אני צריך לכפור בו, אז כאילו העולם חייב לכפור באלוהים, ואלוהים חייב להשמיד את העולם, ואי אפשר לצאת מזה, אז על זה בא מספר 3 זה מלשון שלשלת, שזה כאילו חיבור, שלשלת זה השלישי, כתוב שתורה שלישית, יעקב שלישי, תורה שלישית לעם שלישי, ביום השלישי, שכל המושג של תורה זה לאפשר שהאינסוף המוגבל לא ירסו אחד את השני ואפשר לחיות בחיבור. וזה החידור של התורה, זה המספר שלוש, שהוא שלשל אותו חיבור. עכשיו, ארבע זה משם רביעה, רביעה זה זיוון, זה כמו ארבעה של פר ופרה, מרביעים את הפרה, הנשמים נקראים רביעה, הזיווג מחזיר את הכל לאחדות פשוטה, כאילו לפני ארבע היה לנו שהאחד והשתיים חיו בשלום בשלשלת, אבל הם היו שתיים שבמקום להשמיד אחד את השני, יודעים לאהוב אחד את השני, לחיות בזיווג, אבל עדיין זה שניים שמסתדרים ביחד. זה לא האחדות הפשוטה, האחת כאילו לא הייתה בכלל בריאה. ארבע זה הביאה, יש הבדל בין אהבה לזיווג פיזי. הזיווג הפיזי זה ממש עם כל הגוף, עם הכל, לא משאיר שום דבר בחוץ. כאילו כשאוהבים, אז לא ניתן לך, החלק הרוחני שלנו מחובר, אבל בגוף אני אוכל קישואים, אני אוכל את הבטיחים, ערך הצילים, אני נוסע לכל, אלי נוסעת להיות מורה בבית יעקב, כל אחד לאן שהוא נוסע, אבל בגוף אנחנו שונים, אז אנחנו נתפתת, אם בוא נלך לים, לא, אוכל לי בים, אני שונא חול, אני רוצה ללכת למקום אחר, בגוף הם שונים, רק בנפש הם מחוברים, אבל בזיווג, בביאה הפיזית, לא נשאר משהו שהוא מחוץ לחיבור, החיבור הכל, מהכי רוחני עד הגוף עצמו, והזיווג שהוא באמת באופן אידאי, אני לא מדבר על המציאות שלנו, אלא באידיאל, ברומאו ואילי, לא יודע, בשיר השירים, יעקב ורחל, שם הזיווג הוא כזה שאדם לגמרי מפסיק להיות עצמו, פיזית, עובר לאיזה מוות, כאילו, הצרפתים קוראים לאורגזמה מוות קטן, כאילו, זה מוות יכול להיות גם גדול, זה מיטת נשיקה מגיע לזה, אז זה מחזיר את הכל לאחדות מוחלטת על ידי זה שהאהבה של השלשלת, שזה השלום, שהופכת לזיווג, שזה, יש שם איזה סוד שבעצם האחדות הפשוטה היא לא נפגמה בכלל, אף פעם לא נפגמה, זה סוד. זה סוד מוחלט. עכשיו, זה ארבע. וארבע בעצם עוסק ביחסים בין האינסופי למובן, בסוד מעשה מרכבה. זה נושא של המספר ארבע. אנחנו מדברים פה על המספר. אפלטון אומר שיש מספרים מופשטים שהם אידאות, שזה מה שדיברנו, ויש את המספרים של המתמטיקה, שארבע זה פשוט אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, סופר כמה אחדים יש, אז היו לי ארבע. תוסיף עד אחד, יהיה לי חמש, זה לא אידאה, זה לא זיווג, זה לא רביעה. אז הוא אומר שיש מספרים אידאים ויש מספרים מתמטיים, וזה שני רבדים אחרים של המציאות, יש בקשר, אבל זה ברובד אחר לגמרי. אז אנחנו מדברים על מספרים אידאים כמובן, וגם דרך אגב פיתגורס היה לו בדיוק את אותם תורות על המספרים. שיש מעט מאוד שרידים, רובם הם משוקעים באריסטו. אריסטו מוסר דברים של הפיתגוראים, בשני הספרים האחרונים של המטאפיזיקה, ויש ימבליפוס, שהיה פילוסוף הרבה שנים אחרי פיתגורס, במאה הרביעית לספירה, משהו כזה, שהוא כתב, הוא אסף, הוא כתב על פיתגורס, אבל זה מאוד מעניין שפיתגורס מסביר, עוסק במספרים, הרי זה מפורסם, שהוא היה מתמטיקאי, שהפך את המספרים לדבר, ראה בהם עבודת האלוהים, גילוי אלוהות במספרים, במתמטיקה, ואם אוספים את השרידים שנשארו בשמו באריסטו ובכתבים בדור שלו ובמה שימבליפוס מצא, אז זה כמעט ממש אותו דבר כמו ספרי קבלה, זה מאוד מוזר, אבל זה עובדה. אריסטו אומר שתלמידי פיתגורס הם המקור הראשון של החוכמה, שמהם קיבל אפלטון ואז אריסטו. אבל הוא רואה בהם את אבות החוכמה הראשונים, המקור. אז עכשיו, זה ארבע. עכשיו, הרביעי הוא שבע. זאת אומרת, יש חסד גבוה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות, לא זה יוצא שבע. הרביעי הוא בתוכו, יש בו שבע בחינות שהן כולם הארבע. זאת אומרת, הארבע זה הזיווג. הזיווג, אם אתה נכנס מה זה הזיווג, אז אתה מגלה ששם חסד גבוה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות. שיסוד זה כמו העבר של הגבר, ומלכות זה הנקבה, והם מזדווגים, וכל הספירות האחרות זה הקומה, הפרצוף של, של מה שמשתתף בזיווג מצד הצורה, והמלכות זה הצד המקבל, אבל כל השבע האלה זה הזיווג, והארבע זה הזיווג, אז הארבע הוא שבע. אז יש אחד, שתיים, שלוש, שזה... שלוש זה, זה הצד הנגלה של התורה. שהתורה היא, תורת משה הנגלית, שהיא מחברת את האדם לאלוהים, בלי האחדות הזאת של זיווג מוחלט, אלא אדם חי כאדם אלא מול האלוהים בטבע, ועדיין הסתירה הזאת לא מכריחה אותנו לכפור באלוהים, ולא מכריחה אותו להשמיד אותנו. וזה התורה מארגנת את שיהיה אפשרות כזאת. אז אני מדבר על התורה הפשוטה של כל העם. והזיווג השלם, המוחלט, זה אלה שזכו לעשות מעשה מרכבה, זה הפנימיות. והזיווג הזה זה המספר ארבע, ואם נכנסים איך הזיווג הזה עובד, מה קורה בו, אז יש את שבע הספירות. זאת אומרת, יש אחד, שתיים, שלוש, שזה הפשט, והסוד שארבע הוא בעצם שבע, אז ביחד זה עשר. אז זה הסיבה שהספירות הן עשר, וזה הסיבה ש... לא, אני מנסה לקשר, דיברנו על אינסופי ועל מוגבל. אז הוא מדבר שאלוהים חייב להיות, הכוח האלוהי חייב להיות גם במוגבל, כי אחרת אתה מחסר מהכוח שלו. בסדר. עכשיו, מי אמר שמוגבל זה עשר ספירות? אולי מוגבל זה 12 ספירות, זה 20 ספירות, זה שתי ספירות. אולי זה לא ספירות, אולי מוגבל, זה השמיים, האדמה, הים, האטמוספירה, לא יודע מה שאתה רוצה, בעלי חיים, יש הרבה דברים מוגבלים, איך הגעת לי לעשר ספירות? למה דווקא אין מכל הדברים שבעולם צריכים להיות המוגבל שעליו אנחנו מדברים, שאלוהים יש את הכוח שלו גם במוגבל. אז פה ניסיתי להסביר אם אתה רוצה להבין מה זה מוגבל, תלך להתחלה שלו, מאיפה הוא מתחיל, איפה הוא, נגיד, כשהשמש זורחת, יש את הנקודה הכי ראשונה, כאילו, התפילת ותיקין, שהיא נוגעת באופק, היא לא יצאה מחוץ לאופק, אבל היא כבר נוגעת בו, אבל עוד לא עלתה. שמה, איפה התחלה הזאת של המוגבל, זה במספר 4, שהוא בעצם במספר 10, אז אם אתה תופס את הנקודה היא איך הארבע מדבר על היציאה מהאחד, איך נהיה שתיים ואיך זה לא משמיד אחד השני, אז הוא מדבר על המוגבל בצורה הכי כללית ויסודית, שורשית, איפה הוא בכלל, איפה הוא לצאת מהלא מוגבל הזה. אז באופן טבעי זה המוגבל שאנחנו מדברים עליו. וכל שאר המוגבל שבעולם הוא עובד לפי המודל הזה, כתוב שבכל דבר יש עשר ספירות. אתה נכנס לכל פרט בעולם, תמצא שם את היסוד הזה. אני יודע מה, בן אדם, אשתי אומרת לי, תעשה לי קפה. אז אני הולך ועושה לה קפה. עכשיו, הגבלתי את האהבה שלי אליה בקוס קפה. איך זה מתחבר? איך האהבה שהיא כזה דבר מופשט וגדול ועמוק ונצחי נכנס לקוס קפה עכשיו? ואני יודע שאוהבת עם אחד ורבע סוכר, אז אני שם בדיוק אחד ורבע ולא אחד וחצי של הטעים. אז, כן, ואיך המים והאבקה מקבלים טעם שהוא טעים, ואז יש בו את הכוח של האהבה. אז הרי הכוח שעבור אינסופי, ויש פה מים וסוכר ואבקת קפה שהם דברים סופיים, אין בהם. איך הם יכולים לגרום לחוויה של תאים שהיא מכילה את החוויה של אהבה. כל דבר, כאילו, בכל דבר אתה תמצא עשר ספירות, אתה תמצא את הסוד הזה, הכל פרט הכי קטן, כי כל העולם זה עשר ספירות. אז בגלל זה אני רציתי רק להסביר למה, עכשיו גם הרמב״ם מדבר על עשר ספירות, הרמב״ם בחוק יסודי התורה הוא אומר, גם ברמב״ם יש עשר ספירות, זה לא רק של הקבלה, כי זה, כל ההסבר הזה שהסברת לכם על הארבע מספרים זה כתוב באמוניוס, אמוניוס זה פילוסוף יווני מהמאה השישית לספירה, שכתב פירוש על הקטגוריות של אריסטו, אז הוא אומר את כל הביאור הזה, מה זה ארבע, ושהרביעי זה שבע, וביחד הם עשר, כל מה שאני אומר לכם זה כתוב באמוניוס. כתוב גם, לא צריך להגיע עד אליו, כאילו בתור יהודים ישנו את זה גם בתוך בית המדרש בהמון מקומות, אבל בהמון ספרי קבלה זה מופיע, זה לא שאני צריך דווקא את אמוניוס, אבל אני אומר, אמוניוס לא ידע, לא שום מושג שיש יהודים, שיש תורה ושיש כל זה, זה דבר שאוניברסלי, זה מה שאני בא לומר, והרמב"ם דבר בית מלכות יסודי התורה, הוא אומר שצריך לאהבתו ויראתו מגיעים על ידי שמתבוננים במעשיו וברואיו. מה זה מעשיו וברואיו? שינוי שמות המלאכים על שם מעלתם, וכך נקראים חיות הקודש ולמעלה מן הכל. ואופנים ורעילים וחשמלים ושרפים ומלאכים ואלוהים ובני אלוהים וקרובים ואישים, כל אלה עשרה שמות. אז יש פה עשרה דברים שהם למעלה מהכל, והם הדברים הכי גבוהים, ובמורה נבוכים, בפרק ו' הוא אומר, שמה שמה אנחנו קוראים מלאכים, זה מה שרצו לדבר, השכלים נבדלים. זה בדיוק, הוא אומר זה רק שינוי מילה, אנחנו קוראים להם מלאכים, הוא קוראים להם שכלים נבדלים, אנחנו מדברים בדיוק על אותו נושא. ועכשיו פה, בעשרה מלאכים האלה של הרמב״ם, יש רבי צדוק הכהן, יש לו ספר נפלא על הרמב״ם, ספר פיפשט, שהביא מקורות לרמב״ם, אבל עושה את זה בעמקות וחריפות וידענות מדהימים, אז הוא עוסק פה במלאכים האלה, והוא מראה שזה לא כל כך מחזר. השמות האלה נמצאים בתנ״ך ובחזל, אבל לא בצורה הזאת ולא בסדר הזה. זה המצאה של הרמב״ם, כאילו בלי חזל, אז מאיפה הוא הביא את זה? שהוא אומר שיש אופנים, הרעילים, חשמלים, שרפים, מלאכים, אלוהים, בני אלוהים, קרובים, וחלק מהדברים, הוא מסדר אותם לפי הסדר. חלק מהסדר הזה הוא הפוך ממה שכתוב בחזל. חלק בחזל בכלל לא רואים שיש סדר, פעם קוראים למלאכים ככה, פעם ככה, אבל לא אומרים מי מעל מי. והוא בנה פה מבנה שלו, שאין לו מקום בחזל, שהוא בונה עשר מדרגות, והוא קורא למלאכים, והוא משתמש בשמות של מלאכים. בשביל מה הוא עושה את זה? אם הוא לא מביא לי חזל, הרי משנה תורה זה ספר שרק מביא חזל, הוא מביא גופי תורה, זה לא ספר, הרמב"ם כותב בהקדמה. אני נשבע שלא כתבתי כלום בספר הזה שהוא מדעת עצמי. כל מה שהבאתי זה מה שנאמר משה מסיני, איך שמסרו חזל ובלשון חזל, וכל דבר זה סיכום דברי חזל. ואם פעם אחת כתבתי משהו מדעת עצמי, אז כתבתי, ולי נראה שהפירוש הוא ככה, אבל אף פעם לא כתבתי, זאת אומרת שזה לא מדעת עצמו, אבל זה גם לא חזל. וגם, מה זה מלמד אותי שאלה קורא להם הרעילים, ואלה חשמלים, ואלה שרפים, ואלה מלאכים? מה נהיית יותר חכם מזה? ואם היו כותבים אלה שמואלים, ואלה גרשונים, ואלה אברהמים, מה לא משנה? אז מה אכפת לי? כאילו, מה זה נותן לי? אז רבי צדוק מראה שם, הוא לא הולך עם זה עד הסוף, יותר מדי, אבל הוא בעצם רומז פה לספירות, אבל לא מכובד לכתוב ספירות בספר משנה תורה, שזה ספר הלכה הזו, וחז"ל כבר דיברו על מלאכים, והתנ"ך כבר דיבר על מלאכים. אז אין דיבור על מלאכים ומתכוונו לזכלים הנבדלים שזה עשר הספירות, זה כתוב בהרבה מקום, באריזל, ברנת, זה כתוב שהזכלים הנבדלים של אריסטו זה עשר הספירות. אז הוא אומר, מכיוון שכבר הם קראו לספירות בשמות של מלאכים, אז הם רק לא בנו את זה במבנה של הקבלה של עשר, אז אני אבנה את זה. ואני אבנה את זה לפי עשר הזכלים הנבדלים של אריסטו, שזה עשר הספירות של מלאכים. אז אני, אז כן, אז אני אומר שאני פשוט רוצה לבסס פה שאם אנחנו מדברים על המוגבל, אנחנו מדברים על עשר ספירות, זה הדבר. זה לא סתם שזה זה קטע שמקובלים עשר ספירות, כאילו. זה דבר מיסודי. טוב, כבר נגמר לנו הזמן, אבל אני רק אגיד פה עוד משפט אחד, שזה כבר כאילו לגלות את הסוף, שיהיה יותר... אמרנו, אנחנו קוראים את השורה הזאת ברבי עזריאל מגרונה, שאתה לא יכול להגיד שבעולם המוגבל אין את הכוח של הבורא, הכוונה את עצמותו, את הגילוי שלו, אותו עצמו, כי אז אתה מחסר בשלמותו. אם אתה אומר, הוא רק ברא את זה וזהו, וזה משהו כמו שהנגר ברא כיסא ואין קשר בין הנגר לכיסא, אז אתה מחסר בשלמותו. אז אתה צריך להגיד, לא, זה, הוא שם פה את עצמו. במוגבל. איך הוא יכול לשים את עצמו? אז זאת אומרת, כאילו, יש לנו את צד הגילוי אלוהי של האינסוף. ויש לנו צד הגילוי האלוהי של המוגבל, זה הסתירה שהרמב״ם אומר, שמצד אחד הוא מתגלה כמנהיג, כנבדל ונקי מכל ענייני עולם הזה, כך הוא מתגלה, וזה גילוי מאוד חשוב, אחר כך נראה את הקטע שהבאתי משערי אורה, שהוא מתגלה לנו כהוא, כמסתר, כמסגר, כתמיר ונעלם, כסוד. אם אתה לוקח את הממד הזה מעולם, אז הרסת את המושג של אלוהות. באלוהות יש משהו תמיר ונעלם, משהו שהוא מסגב, שהוא מעל ומעבר, שהוא המוחלטות המוחלטת, האינסופיות המוחלטת, הוא מעל הכל, הוא מחוץ לכל. יש בנו איזה צורך למישור הזה, שזה כיסופים לשם, אז וזה נותן תמונה אחת בכלל ללוות ולעולם ולחיים, שיש את המסגב, את המעל ומעבר, את האחדות הפשוט, את המוחלט. אז יש את הגילוי הזה, זה אנחנו אחר כך נלמד, השמיים שהם מעל כיסא הכבוד, זה הגילוי הזה, שהאור של האינסוף מאיר את עצמו בעולם. אז יש את הגילוי של האינסוף, ויש... זה גילוי אחד, שהרמב״ם אומר שהוא מתגלה בעולם כנבדל ונקי מכל ענייני העולם. ויש את הצד השני של הגילוי שהוא מנהיג ומשגיח את העולם עד הפרט הכי קטן שלו, שהוא כן, הוא מנהיג ומשגיח, הכוונה, הוא שם את עצמו בזה, הוא בתוך זה, הוא כל הזמן מנהיג ומשגיח, שום דבר בעולם לא קורה בלעדיו ובלי הכוונה שלו, וכל הזמן, כל דבר עד הדבר, כל תנועה, הרמב"ם, כל תנועת כנף של כל זבוב, הקדוש ברוך הוא עושה אותה בכוונה, לא כמכונה, לא בצורה מכנית של חוקי טבע, אלא גם יש שם רצון ובחירה מיוחדים, אישיים, שמעל הטבע ומעל השכל ומרצונו העצמי של הבורא יתברך, בתנועת כנף של הזבוב הספציפי הזה. אז זה פירוש מנהיג ומשגיח, הוא שם את עצמו לגמרי בכל דבר בטבע, הטבע זה כולו אלוהות עם הכוח שלו, אז יש אותו כמתגלה הכוח שלו בטבע, ויש אותו כמתגלה שהכוח שלו באינסוף, ושני גילויים זה הוא עצמו. ואנחנו רק נבין את זה, כדור, אבל זה עוד צעד של הסתירה, אנחנו כזה אומרים שהסתירה של מסר הרכבה, שזה לא יכול להיות שהמוגבל, שאינסוף ברא את המוגבל. פה הוא אומר, הוא מדגיש את הסתירה בצורה קצת שונה, אבל היא מאוד מוסיפה המון. היא מוסיפה לימוד חדש. זה לא רק סתירה שאיך לפעות שהוא אינסופי בעולם סופי. אלא אומר, אני כאדם עובד אלוהים, כאדם שעומד מול הכוח האלוהי ורוצה להיות כלי לכוח האלוהי, לגילוי האלוהי, אני צריך להיות כלי כפול, אני צריך להיות כלי לעצמות האלוהית שמתגלה, הכוח שמתגלה אליי, כן יבדל לגמרי, כמופשט לחלוטין, ואני צריך להיות כלי לגילוי אלוהי שמתגלה אליי כאלוהים שמשגיח ומנהיג, והוא נמצא בתוך המוגבל של המוגבל של המוגבל, שם הוא. ואני צריך לקבל את האלוהים פה, ולקבל אותו פה, ולהבין שזה אותו אחד. והוא עצמו פה, והוא עצמו פה. זה לא שהוא רק האחד האינסופי, והוא ברא משהו מוגבל, שהדבר המוגבל הזה זה לא הוא. זה איזשהו שולחן שהוא בנה. הוא אומר, שולחן יפה, תשב, תשתמש בו. לא, השולחן זה הוא מגלה את עצמו, זה הכוח שלו. ובאמת זה ככה, אדם שלם, הוא רואה נמלה, יש רבי רוחמה, אחד מגדולי רבנים, אמר שהוא נוסע לשוויצריה, אז הרב הוא היה צדיק והוא היה רוחני, אז אני אגיד, בא לי להיות היום בשוויצריה, כי זה ממש יפה וזה ממש כיף, ואיזה נופש ואיזה סבבה ואיזה פנן יש שם בשוויצריה, לא נעים, כאילו הוא רב צדיק, אז מה אומר? אני נוסע לשוויצריה לראות את נפלאות הבורא. אז רבי רוחם שאל אותו, אין לך נמלים בבית? תיקח נמלה, תתבונן, מה אתה רואה שם? תראה איזה נפלאות הבורא, מספיק לך מפה עד 120 שנה, ברוך השם, תראה שמה. רק בנמלה הזאת, תראה איך היא בנויה, איך היא מורכבת, איך היא זזה, מה היא עושה. תראה את נפלאות הבורא יותר מכל שוויצריה. אתה רוצה לקייף, תלך לקייף, אבל תגיד שאתה הולך לקייף. אם אתה מחפש נפלאות הבורא, אז יש לי את זה גם בנמלה. אז יש לי את האלוהים. אז זה, אדם שעומד מול אלוהים, אז הוא רואה את האלוהות בכל נמלה, בכל תנועה של נמלה, בכל נשימה, בכל את תנועת נפש, בכל פעימה של הלב, באהבה, ביופי, בחוכמה, זה לא, היופי והחוכמה והחיים של בעולם, זה לא איזה, כמו ארון שאלוהים ברא אותו כמו נגר. הוא אומר, אני בורא לך משהו יפה, תסתכל על הדבר היפה הזה שעשיתי, שיעסיק אותך, כאילו תוכנית בטלוויזיה עשיתי לך. תתעסק עם זה, תמסודר, אל תבכה לי, כמו תינוק, אתה בוכה לי, אני אדליק לך סרט בטלוויזיה, תשתוק. אז תראה, לא אומר, עשית לכם טלוויזיה יפה, זה העולם, יש הרבה חוכמה, הרבה יופי, תסתכלו על זה, תעזבו אותי. זה לא ככה. אנחנו רואים את אלוהים בעצמו בדבר היפה הזה שהוא העולם, ואנחנו נכנסים, כולנו, עם כל עצמנו ועם כל הלב שלנו, לתוך הטבע, לתוך העולם, לתוך המוגבל, לתוך הבשר, לתוך היחסים האישיים, לתוך הפסיכולוגיה, לכל מה שיש בעולם, ואנחנו שם מחפשים את אלוהים, שם פוגשים אותו, שם רואים אותו, אם אתה לא רואה את הים, אתה לא רואה את העיניים, לא רואה את השמיים, אתה לא רואה את האהבה, אתה לא רואה את הבני אדם, אתה לא רואה את היופי, אז אתה לא רואה את אלוהים, אלוהים הוא שם, אבל הוא גם באינסוף. אז אני צריך להיות, אני צריך למצוא אותו במאה, הוא מתגלה במאה אחוז אליי, ואני כלי לגילוי שלו גם במובן וגם באינסוף. וזה לכאורה שני גילויים שהם סותרים, שהם שונים. המוחלטות המוחלטות, האמת שמרגישים בלב שזה לא סותר, אבל קשה להסביר את זה, אבל יש למשל, בסוף סוף של המורה נבוכים, הוא אומר שהשלמות האחרונה, תכלית העליונה ביותר, זה השגה דעת אלוהים בשכל העיוני, שזה להשיג את האלוהים כמופשט, כאינסוף, ממש להגיע להשגת האינסוף, מה שמשה רצה ו... משה רצה בדרך של נבואה, אריסטו הגיע לזה כן בדרך של חוכמה, אז להגיע באמת להבנת האינסוף בדרך של הפילוסופיה היומית, ובאמת לתפוס את זה כאינסופיות האלוהית, זה השלמות האחרונה. והפסקה האחרונה, אחרי שנדבר על זה פתאום, כאילו סיים את הספר, סיים את הפרק האחרון של, של הספר, בזה שהשלמות העליונה זה, החוכמה להשגת האלוהים בספר. ואז פתאום הוא מכניס פסקה לא קשורה לשום דבר, שהשלמות האחרונה זה מה שכתוב בנביא, שלעשות חסד משפט וצדקה בארץ, ושלום נגמר הספר. אז היה חוקר אחד שמשום מה נחשב גדול החוקרים, פינס, הוא אמר, אני לומד מזה שהרבה מתחרט, חזר בה מכל הספר, הוא ביטל, הוא מחק, הוא אמר, כל הספר שכתבתי לא נכון. השלמות האחרונה זה לא השגה שכלית, טעיתי, סליחה, הגעתי מסקנה שהשלמות האחרונה זה לעשות חסד משפט וצדקה בארץ. ככה הוא קורא את זה. אז טוב, בזכות זה כזה, חוקר גדול החוקרים. טוב, לא נקרא את זה עכשיו בפנים, כבר נדברנו את הזמן, אבל איכשהו הקושייה שלה זה קושייה של אוניברסיטה. בן אדם חי, הוא מבין, הוא מרגיש באיזושהי אינטואיציה שזה לא באמת סתירה. זה לא באמת סתירה. יש את חסד צדקה ומשפט, הרמב"ם אומר שם שזה לא, הוא לא אומר, אבל הכוונה, זה לא הכוונה תרי"ג מצוות הלכתיות, זה לא שולחן ערוך, כי בשולחן ערוך יש תרי"ג מצוות, פה נדבר רק על שלושה דברים, חסד צדקה ומשפט. והוא אומר שם שזה מצד והלכת בדרכה, והלכת בדרכה זה לא קיום תרי"ג מצוות, אלא הגוף שלי באופן טבעי זז בתנועות האלה, זה התנועות הטבעיות של הגוף. למה הן תנועות הטבעיות של הגוף? כי השכל השיג את האלוהות המופשטת, אז אוטומטית עכשיו הגוף יעשה חסד משפט וצדקה בארץ. כי הגילוי של האלוהות במוגבל, שזה חסד משפט וצדקה, והגילוי של האלוהות באינסופי, שזה השגת החוכמה האלוהית, הם אחד, הם לא שניים. איך הם יכולים להיות אחד? אז בגלל זה אומר, באוניברסיטה הם מנותחים את הכל באיזה רציונליזם, ואומרים, זה לא אחד, כי הם עוד פעם, הם לא מקבלים את הסתירה הזאת של מעשי מרכבה. השגת החוכמה זה, המופשט, זה אינסופי. וחסד משפט וצדקה זה, זה, המוגבל, זה הסופי. אז, הם לא מקבלים שהסתירה היא מחזיקה את שני הצדדים, הם, או זה או זה. אז אם סיימת במעשים סופיים, אז ויתרת על האינסופים. ואנחנו אומרים, לא, שניהם. אבל שניהם הם אחד, הם לא שניים, הם לא מפוצלים. זה לא שני דברים נפרדים, שיש אנשים שעוסקים במוגבל ויש אנשים שעושים מצוות, או יכול להיות שבן אדם עכשיו עוסק באינסופיות, וכשהוא עושה מצוות, אז הוא, לא, זה, הוא לא מקשר את זה לעיסוק שלו באינסופיות האלה, זה לא ככה. זה אחד ממש, למרות שזה גילויים שונים, זה הסתירה, זה הסוד. אז בגלל זה אי אפשר לא להאמין בעשר ספירות שהן אלוהות, כי אז אתה אומר, אני מקבל רק את הגילוי האלוהי של אלוהים האינסוף, זאת אומרת שהוא אחד ואין לו גוף, אבל אני לא מקבל את זה שהוא גם במוגבל. אז אם אתה לא מקבל, אז הרסת פה, אז זה הכפירה. אז כן, וזה הרמב״ם שמה שהכיסא הוא גם בתוך אלוהות, הוא גם מחוץ אלוהות, אחר כך נתעסק בזה קצת יותר, בכיסא ומה זה בחוץ ומה זה בפנים. זה בעצם כאילו, אם אני עכשיו בצד של המוגבל, אז טוב, בסדר. טוב, אני לא רוצה יותר מדי להיכנס לעוד נושאים, וזה רק רציתי לסכם עכשיו את מה שנגענו בו. בעזרת השם יש לנו עוד הרבה עבודה פה, ואנחנו גם ניגע במה ששלחתי מהשערי אורל, אני אתה והוא, פנחס הסתקרן, כי כתבתי שרבי ירוחם עשה מזה יסוד גדול ומפתח גדול בקבלה וגם בעבודה וגם בתורת המוסר, והרבות בכל הזמן הזכיר את זה, ממש עשרות פעמים הוא הזכיר את זה בכמה מקומות. כמפתח, כל דבר הוא לקח לשם. אז אנחנו ניגע גם בזה, כי זה גם קשור לסוגיה שלנו, זה גם עוסק ב... הוא מדבר שם על ספירת כתר. בספירת כתר נמצא הנקודה הזאת שכתר הוא מצביע למעלה, לאינסוף, אבל הוא התחלה של הצמצום. אז זה גם כן הנושא הזה. טוב. בעזרת השם, יש גם שבוע הבא, יש מחר גם שבוע הבא, יש עוד מה טוב גם לך. אז טוב, נעצור פתע שוב.
תודה רבה.
לילה טוב.
לילה טוב, תודה.